שבת, דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, במילים, תשמע דאמר רבי חלבו. יהודי עשיר, תרח בשבת, בית מלון, יוקרתי מאוד, ערב שבת, ממש רגעים לפני כניסת שבת, הוא עושה סיור, הוא נכנס למטבח, סירים, מלאים מאכלים משובחים, בשר, דגים וכל מטעמים לכבוד שבת קודש. אבל משהו פה מפריע לו. אצלו בבית הוא מהדר לשים את הסירים על גבי פלטה, והנה פה הוא רואה שכל הסירים נמצאים על גבי האש ממש. האם מותר לעשות דבר כזה? בגמרא שלפנינו נקבל בעזרת השם מענה לשאלה הזאת. כמובן שזה תלוי איזה אש מדובר, תלוי באיזה מצב התבשלים נמצאים. נעסוק בזה בעזרת השם בסוגיה שלפנינו. לפני שאנחנו נכנסים ככה לדברים של הגמרא, כדאי שניקח לעצמנו כמה כלים, כדי שעם זה נצא לדרך בעזרת השם. דבר ראשון, צריך לזכור מה שכבר אמרנו, שיש אחד מהמלאכות שאסורות בשבת מהתורה, זה מלאכת אופה, אבל המשמעות של זה גם מבשל. לבשל בשבת אסור מהתורה. אבל כל זה מדובר דווקא עם אדם מבשל בשבת ממש. אבל אם אדם שם סיר בערב שבת על גבי האש, והוא מתכוון שזה יישאר ככה במהלך השבת, מדין תורה זה מותר. רחמים גזרו איסור שנקרא איסור שהייה. שאסור אפילו מבעוד יום של יום שישי לשים סיר על גבי האש, או על גבי גחלים, על דעת שזה יישאר ככה במהלך השבת, אלא אם כן בהגבלות מסוימות כמו שמיד נראה. וכן, אדם כבר שם את הסיר מבעוד יום על גבי האש, ושבת כבר נכנסה, והוא בא עכשיו, עקרת הבית באה לחלק את התבשיל לכל בני המשפחה, אז מתברר שבני המשפחה עדיין לא סיימו את המנה הקודמת, והיא רוצה שהתבשיל יישאר חם, היא רוצה להחזיר את הסיר בחזרה על גבי האש. על גבי האש, על גבי גחלים, על גבי גחלים גרופים וכתומים, כמו שמיד נדבר על זה. בכל אופן, האם יש דרך מסוימת שמותר להחזיר את הסיר בחזרה, כדי שהוא יחזור להתחמם? זה נקרא חזרה. חכמים גזרו גזרה נוספת, שזה איסור חזרה, וגם את זה נראה מתי זה אסור ומתי זה מותר. זה דבר ראשון. דבר שני, כדי שבאמת נוכל לתרגם את הדברים שאנחנו לומדים גם לחיי המעשה, למטבח שלנו, המשנה והגמרא עוסקת בקירה שהייתה בזמנם. זה היה קירה מחרס, מין כמו צורה של חבית כזאת, שהיו שמים בפנים גחלים, ועל זה היו מבשלים, היו שמים בפנים, בתוך הקירה, או שהיו שמים איזשהו פלטה או משהו כזה, שמים מעל הקירה ושמים את הסיר על זה. כך היו מבשלים בזמנם. בזמננו כמובן אדם יכול לעבור את כל המסלול של החיים שלו, חיים מאושרים וטובים, ולא לבשל אפילו פעם אחת על גבי כזאת קירה. בזמננו יש את הגז, יש כאלה עם קיריים חשמליות, אבל הלכה למעשה נוקטים הפוסקים. לגבי גז מובא בספר אגרות משה חלק א', סימן צדיק ג', ובעוד מקומות מביא, מרבי משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה, שדינו כקירה לכל דבר. וכאן כדאי גם לחדד, כי כשאנחנו בהמשך המסכת נראה שיש הבדל בין קירה לבין קופח לבין תנור, יש כמה סוגים של כלי בישול שהיו בזמנם, אז נדייק שבאמת הדין של הגז של זמננו זה כמו קירה, זה ממש מה שאנחנו כרגע עוסקים. וקיריים חשמליות כבר מובא בחזון איש, סימן למתחתות ב', שזה גם דינו כקירה. ולכן, ברגע שהאש בוערת, זה נקרא כמו שאדם מבשל על גבי קירה, והוא שם עליה תבשיל מבעוד יום, האם זה מותר, האם זה אסור, זה נקרא ממש שהייה. אז במשנה למדנו שיש חילוק בין אם הקירה גרופה וכתומה או לא. מה פירוש גרופה וכתומה? גרופה הכוונה שלקחו את כל הגחלים וגרפו אותם החוצה. כתומה הכוונה שפיזרו עליהם אפר עד שחיסו אותם בשכבה של אפר. ואז זה יותר קל להשעות או אפילו להחזיר, יותר קל על גבי קירה גרופה או כתומה. בזמננו אנו, אנחנו לא הולכים להוציא את הגז, כי אז אין לנו מה לשים סיר על כזה, על גז אם הגז לא דולק, או לפזר אפר, ודאי שלא, אנחנו יכולים להרוס את כל הגז. אז מה כן, מה לשייך בזמננו קירה גרופה או כתומה? אז כבר כתב בספר שמירת שבת כהלכתה, פרק א', הערה א', בשם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, מגדולי הפוסקים של הדור שלפנינו, שהוא התיר לשים איזשהו פלטה על גבי הגז, וזה נחשב כמו קירה גרופה וכתומה. יש כאלה מחמירים עוד יותר, לעשות עיקר יותר, אבל הרבה נוהגים להקל כמו הדעה הזאת, שברגע שיש לנו על הגז פלטה, זה אפשר להקל, וזה נחשב כמו קירה גרופה וכתומה. יש כאלה, יש להם פלטה חשמלית, גם זה נחשב ודאי כמו קירה גרופה או כתומה, ומה שמותר להשעות על גבי קירה או גריפה או כתומה, מותר גם להשעות על גבי הפלטה, או כמובן גם להחזיר, מה שמותר להחזיר על גבי קירה גרופה או כתומה, מותר גם להחזיר על גבי הפלטה. זה נקודה שטוב לחדד אותה, ובזה בעזרת השם נבוא אל הקודש, לבאר את דברי הגמרא. הגמרא כאן מביאה את השמה, היא רוצה בעצם לפרש ספק שהסתפקו בדברי המשנה שבה פתחנו את הפרק שלפנינו. וכדי שהדברים ילכו בעזרת השם בצורה חלקה, כדאי שככה ניגע על קצה המזלג באותם נקודות דרך שבהם עסקנו עד שהגענו לתשמה. התחלנו עם זה, דברי המשנה. המשנה מדברת על קירה. יש שהסיקו אותה בקש וגבבה, לא ניכנס לזה. קירה שהסיקו אותה בחומרי בערה כמו עצים, שמשאירים גחלים והגחלים ממשיכים לבעור או ללחוש והם עדיין בוערות, לחשים גחלים בוערות, ועל ידי הגחלים האלה התבשיל ממשיך להתחמם, התבשיל שנמצא על גבי הקירה. אומרת המשנה שאם הוא לא גרף את הגחלים החוצה או לא שם אפר קטם את הגחלים, לא ייתן תבשיל על גבי הקירה הזאת. ובכן, ישנם שתי אפשרויות שבגמרא הגמרא מסתפקת, איזה מבין שתי האפשרויות האלה המשנה מתכוונת. אפשרות אחת, אפשר להסביר שאנחנו מדברים פה ביום שישי, והמשנה נותנת לנו הוראה לא לתת על גבי קירה, אם לא עשו, לא גרפו או קטמו את הגחלים, אסור לתת תבשיל על גבי אותה קירה. ואם כן, אם תשאל בן אדם מה דעתו, האם בשבת עצמה, אחרי שלקחו את הסיר, האם יהיה מותר להחזיר על גבי קירה כזאת? אז כל אחד מבין שכל שכן שיהיה אסור, כי חזרה תמיד זה יותר חמור משהייה, כי שהייה אני לא עושה שום מלאכה בשבת. כל המלאכות עשיתי ביום שישי, רק מה אני משאיר את זה על גבי האש, אבל חזרה אני מחזיר את הסיר על גבי הקירה בשבת, אז בוודאי שאם שהייה אסור, כל שכן שחזרה יהיה אסור. וזה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אומרת שמה שכתוב לא ייתן, הכוונה לא יחזיר. אנחנו מדברים פה על שבת. שבת, אם היה לבן אדם סירים על גבי האש, הוא הוציא אותם, או היה לו סירים על גבי הקירה, הוא הוציא אותו מעל גבי הקירה, אסור להחזיר את זה לגבי הקירה. אז על זה אומרת המשנה, לא ייתן, אלא אם כן גרף וקטם. אם זה קירה, גרופה או כתובה, אז מותר. אלה הם שתי האפשרויות לבאר את דברי המשנה. עכשיו, בשביל להבין את התשובה לשאלה הזאת, צריך גם כן להוסיף את שני החלקים הנוספים שלמדנו במשנה, שזה מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל בשני עניינים. עניין ראשון, בית שמאי אומרים שאם מדובר פה במקרה שמותר לתת על גבי הקירה, דיינו כשהקירה היא גרופה או כתומה, זה דווקא מדובר לתת מים חמים, אבל לא לשים תבשיל של אוכל. זה מוסרים לתת על גבי הקירה. אפילו במקרה שהוא גרף וכתב, בית שמאי מחמירים בעניין הזה, ובית הלל כמובן מקלים ואומרים שגם תבשיל מותר לשים, במקרה שזה גרוף וכתום. דבר נוסף, שנחלקו בית שמאי ובית הלל, ממש בסוף המשנה, בית שמאי אומרים נוטלים, אבל לא מחזירים, זאת אומרת, נוטלים הכוונה שאם הסיר נמצא על גבי הקירה, מותר לקחת את זה בשבת. זאת אומרת, במילים אחרות, מותר לי בערב שבת לשים את הסיר על גבי הקירה, וזה ישהה במהלך השבת על גבי הקירה, מותר לי לקחת את זה מעל גבי הקירה, אבל להחזיר את התבשיל על גבי הקירה, או את החמין אפילו על גבי הקירה, זה אסור אפילו אם הקירה היא גרופה או כתומה, זה דעת בית שמאי. בית הלל מתירים גם להחזיר, הם אומרים אף מחזירים. טוב, אלה הם דברי המשנה. ובכן, אנחנו עדיין בספק שהגמרא מסתפקת, האם לא ייתן על גבי קירה שהיא לא גרופה או כתומה, הכוונה לא ישהה, או הכוונה לא יחזיר. ועל השאלה הזאת, הגמרא שלפנינו מנסה לתת תשובה. מביאה הגמרא תשמע. נראה אמרה של רב, וננסה להתאים את זה בין לפי האפשרות שלא ייתן הכוונה לא ישה, ולבין לפי האפשרות שלא ייתן הכוונה לא יחזיר. מה אומר רב? ואמר רבי חלבו, הוא אמר את זה בשם רב חמה ברגוריה, שהוא אמר את זה בשם רב, אמרה כזאת. לא שנו, יש היתר מסוים שהתירו, תכף נראה אם זה הכוונה שהייה או הכוונה חזרה, אבל בכל אופן יש היתר מסוים שהתירו לתת לקירה. כל מה שהתירו אלא על גבה של הקירה, מעל הקירה. אבל לתת לתוכה אסור, כי בתוך הקירה מאוד חם, וזה אסור לתת במקום כזה תבשיל. עכשיו, אי עמד בשלמה להחזיר תנן. אם הנידון כאן, זאת אומרת ככה, לפני הנידון כאן, אם נסביר שבמשנה אנחנו דיברנו, לא ייתן, הכוונה לא יחזיר. זאת אומרת, שהמשנה לא דיברה לעניין חזרה. ולכן, כשהמשנה אסרה, היא דיברה לגבי איסור של חזרה. והיא אומרת, שמכיוון שאנחנו מדברים על קירה שבתוכה יש גחלים שהן בוערות, לוחשות, לכן אסור להחזיר בשבת ציר על גבי קירה כזאת. אז בעצם אנחנו מבינים לבד שלהשעות, דהיינו לשים בערב שבת על כזה קירה, המשנה מתירה. אז על זה אנחנו באים עכשיו לגבי שאייה, ומביאים את ההסתייגות של רב, את ההוראה של רב. אומר, תשמע, זה שהתירו להשעות על גבי קירה, זה מדובר מעל הקירה, לא בתוך הקירה. מה זה מובן? מה ההבדל? אומרת הגמרא, היינו דשני בין תוכה לעל גבה. אני מבין למה יש הבדל בין להשעות בתוכה לגבי להשעות על גבי הקירה, שרק על גבה מותר. למה? כי מה פירוש אתה משהה בתוך הקירה עצמה? הרי מדובר פה בקירה שיש בה גחלים בוערות, זה לא גרוף וכתום, כי אנחנו אומרים שלשעות מותר אפילו לגבי קירה שאינה גרופה או כתומה. לשים סיר בתוך גחלים זה הרי ממש כמו להטמין ברמץ, באפר שהוא מעובב עם גחלים, שזה ודאי אסור, אפילו מערב שבת. אז מובן, למה מצריך רב, תשהה אמנם, אבל על גבי הקירה, לא בתוך הקירה, זה מובן. אלא יהמרת לשהות תנן, אם המשנה מדברת על שאייה, שאפילו לשהות, בשביל שיהיה מותר, צריך לגרוף את הגחלים החוצה. אז אם כן, אנחנו מדברים פה על קירה שאין בה גחלים. אז אם כן, מה אכפת לי? אם אתה שם את הסיר בתוך הקירה או מעל הקירה, הרי בכל מקרה אין כאן גחלים בתוך הקירה. אז אם כן, זו השאלה. מה לתוכה? מה לעל גבה? מה זה משנה? אם אתה משהה, אתה שם את הסיר על גבי הקירה או בתוך הקירה. אומרת הגמרא, נו אז, לפי זה מה אנחנו בעצם צריכים להסיק מסקנה? שבאמת המשנה מדברת, לא ייתן, הכוונה, לא יחזיר. אומרת הגמרא, לא. אפשר להסביר שהמשנה אומרת, לא ייתן, הכוונה, לא ישה, והספק עדיין עומד על, נשאר על כנו. אלא מי סברא תרבי חלבו, הרי איש הקאי, אתה חושב שרב חלבו מדבר על הדין של שאייה, שעליו מדברים בתחילת המשנה? לא, הוא מדבר על חזרה בכלל. הסייפה קאי, הוא מדבר על סוף המשנה. בסוף המשנה כתוב, בית הלל אומרים, אף מחזירים, מותר בשבת להחזיר את התבשיל על גבי הקירה. מדובר פה כמובן שהיא גרופה או כתומה. נו, אז אם כן, מה ההבדל עם זה, אם אתה שם בפנים או מעל? ואמר רבי חלבו, אמר רב חמה ברגוריה, אמר רב לא שנו שבית הלל התירו חזרה, לא כמו שדיברנו מקודם על שאייה, לא שנו שבית הלל התירו להחזיר לקירה, גרופה או כתומה, אלא על גבה. אבל לתוכה אסור. למה באמת? מה ההבדל? הרי אין פה גחלים בפנים. הרי הוא גרף את הגחלים החוצה. התשובה היא, כי זה נראה כמו מבשל ברגע שהוא שם את זה בתוך הקירה. אבל אם הוא שם את זה על גבה, זה מותר. אז אם כן, השאלה עדיין עומדת. כשהמשנה אומרת לא ייתן תבשיל על קירה, אם היא לא גרופה או כתומה, הכוונה לא יחזיר בשבת, או לא ייתן בערב שבת. מנסה הגמרא לתרץ את זה, תשמע. ברייתא. היא מדברת שתי קירות המתאימות, הכוונה מחוברות יחד. וקיר של חרס מפסיק ביניהם. מצד אחד יש קירה אחת, מצד שני של הקיר של החרס יש את הקירה השנייה. עכשיו, הקירה האחת היא גרופה וכתומה, והקירה השנייה אחת שאינה גרופה ואינה כתומה. כדאי לזכור את ההתחלה של הברייתא, כי בעצם אנחנו מדברים פה שיש לי כאן קירה שאינה גרופה וכתומה, ולצידה יש נידון האם מותר לי לשים סיר. כאן בברייתא אנחנו בכלל לא מתייחסים, הקירה שהיא גרופה וכתומה מתייחסים כאן בברייתא אליה כמו קירה טובה. ואף אחד פה לא מעלה בדעתו להתייחס לזה שהקירה הזאת נמצאת בסמוך לקירה אחרת שהיא לא גרופה וכתומה ויש שם גחלים. תכף הגמרא תשתמש בחלק הזה של הברייתא, אבל אנחנו כרגע לא מתמקדים בדיוק הזה, אלא מתמקדים יותר בהבדל בין קירה גרופה וכתומה לקירה שאינה גרופה וכתומה. זה ברור לנו שהקירה גרופה וכתומה יש לה דין של קירה גרופה וכתומה, והקירה שלצידה יש לה דין של קירה שהיא לא גרופה וכתומה. ולכן כרגע מדברים על ההבדלים בין שתי הקירות האלה. אז אומרת הברייתא, זה נדגיש שיש כאן בעצם בברייתא הזאת שתי דעות במחלוקת בית שמאי ובית הלל. אז צריך לשים לב שהדברים שאנחנו עכשיו נקרא, אלה הם דברים חדשים לגמרי שעד עכשיו לא למדנו. כי זה דברים הרבה יותר מחמירים, כי זו דעתו של רבי מאיר, שכל מה שלמדנו עד עכשיו, רבי מאיר לוקח אותנו צעד אחד יותר להחמיר. ואת בית שמאי מחמירים עכשיו יותר, ובית הלל עכשיו הלכו כמו דעת מה שראינו במשנה, דעתם של בית שמאי. טוב, אז אומרת הברייתא, משעין, מותר להשעות קדירה בערב שבת על גבי הקירה הגרופה והכתומה, ואין משעין על גבי הקירה שאינה גרופה ואינה כתומה. בסדר גמור. ומה הן משעין? מה מותר להשעות על גבי הקירה הגרופה או כתומה? אז ככה, מה מותר להשעות? בית שמאי אומרים, ולא כלום. בית שמאי שבמשנה התירו חמין, אבל לא תבשיל, כאן הם אוסרים כל דבר. אסור להשעות על גבי קירה, כיוון שהיא קירה עם גחלים. אתה לא יכול להשעות בשום דבר. ובית הלל אומרים, אפשר להשעות חמין, אבל לא תבשיל. שזה בעצם עד עכשיו היה דבריהם של בית שמאי. והיא מכר את הקדירה מהקירה בשבת, דברי הכל לא יחזיר דברי רבי מאיר. שזה עד עכשיו היה דבריו של בית שמאי. שאמרו שאסור להחזיר בשום אופן. אבל בכל אופן, רבי מאיר סובר את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, הוא הולך איתם צד אחד יותר לחומרה. זאת אומרת, בית שמאי מחמירים יותר, ובית הלל הולכים ונוקטים כדעתם של בית שמאי, מה שלמדנו במשנה. זה דעתו של רבי מאיר. רבי יהודה אומר, ונשים לב, כבר עכשיו, כשאנחנו קוראים את דבריו של רבי יהודה, שהדברים שלו תואמים בצורה מדויקת את דברי המשנה שלנו, אם אנחנו נאמר שמה שכתוב לא ייתן, הכוונה לא ישהה. נשים לב לזה. ולכאורה לפי זה נתרץ, שמה שלמדנו לא ייתן, הכוונה לא ישהה, והמשנה שלנו הולכת לפי דעתו של רבי יהודה, אז נשים לב פרט אחרי פרט. רבי יהודה אומר, בית שמאי אומרים, שאם הקירה היא גרופה או כתומה, מותר להשעות חמין, אבל לא תבשיל. ובית הלל אומרים, אפשר להשעות גם תבשיל, חמין ותבשיל. דבר נוסף שנחלקו בית שמאי ובית הלל, בית שמאי אומרים, נוטלים, בשבת אפשר לטול מהקירה את התבשיל, את החמין, כי הם הרי מתירים רק חמין, אבל לא מחזירים, אסור בשבת להחזיר לקירה את הסיר, אפילו אם הקירה היא גרופה או כתומה. ובית הלל אומרים, אף מחזירים, אם הקירה היא גרופה או כתומה, אפשר גם בשבת להחזיר את הסיר על גבי הקירה. אומרת הגמרא, אז לכאורה מהברייתא הזאת אפשר לבאר באופן ברור שמה שכתוב במשנה לא ייתן על גבי קירה שהיא לא גרופה או כתומה, לא לתת עליה את הקדרה, הכוונה לא ייתן, הכוונה לא ישהה. כי לפי זה מסתדר מצוין המשנה שלנו, אם אנחנו אומרים שהמשנה אומרת לא ייתן, הכוונה לא ישהה, כל פרט ופרט מסתדר מעולה כמו דעתו של רבי יהודה בברייתא. אי עמד בשלמה לשעות תנן, מתנית אינמני רבי יהודה היא. מסתדר שהמשנה שלנו הולכת בדיוק כמו דעתו של רבי יהודה, ונראה איך זה מסתדר עין בעין. מה אומר רבי יהודה? ובדיוק אותו דבר מסתדר גם כן במשנה, אם אנחנו אומרים לא ישהה. לגבי שהייה, אז ככה, לא ישהה, על גבי קירה אינה גרופה או כתומה, כולם מודים שאסור להשעות. נו, זה ברור. זה מה שלמדנו במשנה, וזה מה שרבי יהודה סובר גם כן, בין לפי בית שמאי ובין לפי בית הלל. ואם הקירה כן גרופה או כתומה, אז לפי בית הלל מותר כל דבר להשעות על גבי קירה כזאת, ולפי בית שמאי מותר רק מים חמים ולא תבשיל. זה מסתדר מצוין. עכשיו, אם אנחנו אומרים לגבי חזרה, זה גם מסתדר מצוין. כי אם הקירה אינה גרופה ואינה כתומה, אז ודאי, אם שיהיה אסור, כל שכן שחזרה יהיה אסור. ואם הקירה כן גרופה וכתומה, אז הנה, המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, גם רבי יהודה מביא אותה, וגם במשנה ראינו אותה, שבית שמאי אומרים, נוטלים אבל לא מחזירים, זאת אומרת שהייה מותר אבל חזרה אסור, ובית הלל מתירים גם חזרה, זה מסתדר בדיוק עין בעין, מי שיעקב יראה זה מסתדר בדיוק עין בעין. אלא היא אמרת להחזיר תנן, אם תרצה לפרש את המשנה, שקירה שיש בה גחלים ולא גרפו ולא קטמו את הגחלים, אסור ליתן, הכוונה אסור להחזיר את הסיר בשבת עצמה על גבי הקירה, מה נלמד מזה? שבערב שבת להשעות יהיה מותר כן על גבי קירה, אפילו שהיא לא גרופה וכתומה. ולפי זה תסביר לי את ה... לפי מי הולך את המשנה שלנו, מתניתין מני, לא רבי יהודה ולא רבי מאיר. המשנה שלנו לא מסתדרת לא עם דעתו של רבי יהודה כאן בברייתא, ולא עם דעתו של רבי מאיר, למה? כי רבי מאיר קשה לבית שמאי בחדה, לפי רבי מאיר לא מסתדר דעתו של בית שמאי בדבר אחד, ולבית הלל בתרתי, בית הלל לא מסתדר בשני דברים, למה? אז בואו נסביר, אם אנחנו אומרים שהמשנה שלנו אומרת לא ייתן הכוונה, לא יחזיר. אז לפי זה איך אנחנו מפרשים את הדעות? יוצא שלהחזיר על גבי קירה, אם היא לא גרופה או כתומה, אלא יש פה גחלים, אסור, אבל להשעות יהיה מותר. ככה צריך להסביר את המשנה. להשעות יהיה מותר. רק מה? לפי בית שמאי יהיה מותר רק מים חמים, אבל יהיה מותר. זה לא מסתדר בכלל עם דעת רבי מאיר. בדבר אחד, כי רבי מאיר אומר שלהשעות בקירה שאינה גרופה או כתומה, אסור. בין לפי בית שמאי ובין לפי בית הלל. אז יהיה קשה על בית שמאי בדבר אחד. כי רבי מאיר סובר שלפי בית שמאי, שהיה על גבי קירה שאינה גרופה ואינה כתומה, יהיה אסור. וכאן, לפי ההסבר שלנו במשנה, יהיה מותר בחמין, יהיה מותר להשעות מים חמים על גבי קירה, אפילו אם אינה גרופה ואינה כתומה. אז יהיה קשה על בית שמאי בחדה, ולבית הלל יהיה קשה בתרתי, גם לגבי חזרה, לא רק לגבי שהייה. קודם כל יהיה קשה לגבי שהייה, כי איך שאנחנו מסבירים את המשנה, בית הלל אומרים שכל מה שכתוב לא ייתן הכוונה לא יחזיר, רק על גבי קירה שאינה גרופה ואינה כתומה. זאת אומרת, שתי החסרונות, גם חזרה שזה תמיד יותר חמור, וגם קירה שאינה גרופה ואינה כתומה שזה גם כן תמיד יותר חמור, כי יש כאן גחלים בוערות. רק אז יהיה אסור. אבל שאר המקרים הכל יהיה מותר. שהייה יהיה מותר גם בגרופה או כתומה, גם שאינה גרופה או כתומה, חזרה עם הקירה גרופה או כתומה יהיה גם כן מותר. אז לפי זה יהיה קשה, כי הרי לפי רבי מאיר, עם הקירה, גם אם הקירה היא גרופה או כתומה, רבי בית הלל יאסור. כאן אנחנו רואים לגבי חזרה, שאם הקירה גרופה או כתומה, אם אנחנו מסבירים את המשנה, לא ייתן, הכוונה לא יחזיר, אז כל מה שלא ייתן, אנו לא יחזיר, זה רק אם הקירה לא גרופה או כתומה, אבל אם היא גרופה או כתומה, בית הלל יודו שמותר כן, אז זה קושיה אחת שיהיה קשה, וגם על שהייה. אתה אומר שמותר, לפי בית הלל, מותר להשעות על, בין על גבי קירה גרופה או כתומה, בין על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה. זה לא מסתדר עם רבי מאיר. רבי מאיר אומר שאם זה אינה גרופה או כתומה, אסור בכלל להשעות. ואם זה קירה שהיא כן גרופה או כתומה, מותר רק מים חמים. כי הרי הם לקחו בעצם את הדעה של בית שמאי, בית הלל לפי רבי מאיר. בכל אופן, אז זה לא מסתדר בתרתי. והיא רבי יהודה, אם תרצה לומר שהתנא של המשנה שלנו הולך כמו דעתו של רבי יהודה, קשיא, מה שרבי יהודה אומר בברייתא, שהמחלוקת בית שמאי ובית הלל, זה דווקא בעניין שהייה בקירה גרופה או כתומה. אבל אם זה קירה שאינה גרופה או כתומה, כולם יודעים שאסור להשעות על גבי קירה כזאת. במשנה שלנו מה כתוב לפי זה? אם אנחנו אומרים לא יחזיר על גבי קירה גרופה, שאינה גרופה או כתומה, אבל לשעות מותר כן, אז גם אם זה קירה שאינה גרופה או כתומה, מותר כן לשעות, לפי בית הלל כל דבר, וגם לפי בית שמאי, מים חמים מותר להשעות. אז זה לא מסתדר, גם עם רבי יהודה. אומרת הגמרא, אמנם יותר נוח לנו להוקים שהמשנה סוברת, לא ייתן, הכוונה לא ישהה, וזה מסתדר דברי המשנה בדיוק עם דעת רבי יהודה. אבל אפשר לדחוק ולהסביר שלא ייתן הכוונה, לא יחזיר. וזה לא מסתדר עם רבי יהודה בדיוק, נכון? אבל התנא של המשנה שלנו זה דעה שלישית. לעולם אי מלאך להחזיר תנן. אפשר לבאר שהמשנה שלנו אומרת לא ייתן. על גבי קירה, אם היא לא גרופה או כתומה, אם יש שם גחלים בוערות, לא ייתן, הכוונה לא יחזיר. אבל להשהות מותר. ותן עדידה, נתן של המשנה שלנו סבר לה, כי רבי יהודה בחדה, הוא מסכים איתו בדבר אחד, הוא פליג עליי בחדה, ועניין אחר הוא חולק עליו, לגבי מה הוא סובר כמותו, סבר לה, כי רבי יהודה בחדה, שהמחלוקת, בית שמאי ובית הלל, בחמין ותבשיל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שהייה, אבל על גבי קירה, גרופה או כתומה, שיש מחלוקת, בית שמאי אומרים שמותר רק מים חמים להשעות על גבי קירה, גרופה או כתומה. לעומת זאת, בית הלל אומרים, מותר כל דבר, גם תבשיל. וזה התנא של המשנה שלנו הולך עין בעין, הולך בדיוק כמו דעת רבי יהודה. דבר נוסף, ונוטלין ומחזירין, גם לעניין חזרה, לא רק שהייה על גבי קירה, גרופה או כתומה, אלא גם לעניין חזרה, הוא מסכים לכל הדעות שלו. גם רבי יהודה וגם התנא של המשנה שלנו, אם אנחנו אומרים לא ייתן הכוונה לא יחזיר, שניהם מסכימים שאם הקירה אינה גרופה ואינה כתומה זה ברור שאסור להחזיר, אבל אפילו אם הקירה גרופה או כתומה, בית שמאי אוסרים להחזיר ובית הלל מתירים. בדבר הזה גם כן שניהם מסכימים והולכים יחד. ופליג עלי בחדה, רק לגבי דבר אחד התנא של המשנה שלנו יחלוק על רבי יהודה. דאילו תנא דידן סבר, התנא של המשנה שלנו יסבור, לשעות ואף על פי שאינו גרוף וכתום, רק לא ייתן הכוונה, רק לא יחזיר, אבל להשעות מותר אפילו על גבי קירה שאינה גרופה ואינה כתומה, יהיה מותר. על כל פנים, לפי בית הלל יהיה מותר כל דבר, לפי בית שמאי על כל פנים יהיה מותר רק מים חמים. אבל רבי יהודה סבר, בלשעות נמי, גם לגבי שהייה גרוף וכתום, אם יש פה קירה גרופה או כתומה, אז יהיה מותר, לפי בית הלל כל דבר, לפי בית שמאי רק מים חמים, אבל היא לא, אם זה קירה שאינה גרופה וכתומה, אלא יש פה גחלים, לא, אז יהיה אסור להשעות על גבי קירה כזאת, לפי כל הדעות יהיה אסור. אם נרצה להרוז ולסכם את הסוגיה, אז בעצם אנחנו פה צריכים לחדד לפני כן עוד נקודה אחת שהייתה פה כל הזמן באוויר, ולא אמרנו אותה מספיק במפורש, כדי לא להכניס כאן את הנושא הזה כל הזמן, בשביל שנהיה ממוקדים, אבל יש הבדל מאוד גדול, אם אנחנו אומרים במשנה, קירה, שהיא לא גרופה או כתומה, עדיין יש פה גחלים, לוחשות, לא ייתן את הקדרה על גבי הקירה בצורה כזאת. מה הכוונה לא ייתן? אם אנחנו אומרים שלא ייתן, הכוונה לא ישהה, וכל שכן לא יחזיר, אז אנחנו הולכים כמו דעתם של חכמים. חכמים אומרים שתבשיל, התבשיל שמדברים פה, הכוונה תבשיל שהתבשל, שליש בישול לפי דעת רשי, כמו מאכלו של אותו ליסטים שנקרא בן דרוסאי. במילים אחרות הוא ראוי התבשיל הזה לאכל בדוחק. אז לפי חכמים אסור להשהות כזה תבשיל על גבי קירה אם היא לא גרופה או כתומה, אם יש גחלים נוחשות שם. לעומת זאת חנניה אומר מותר. ואם נאמר לא ייתן הכוונה לא יחזיר, אבל להשהות מותר, אז זה מתאים כמו דעתו של חנניה. ואם כן, יוצא שיש לנו כאן בעצם שלוש דעות. דעה אחת זה דעתו של רבי מאיר, דעה שנייה זה דעתו של חנניה, ודעה שלישית זה דעתם של רבנן. ובעצם כמו רבנן גם יסבור רבי יהודה שלא ייתן, הכוונה לא ישהה. אם אנחנו מקימים את המשנה לא ישהה, זה מסתדר לנו בדיוק עם דעתו של רבי יהודה. ולפי זה נסדר דעה אחרי דעה, בין לעניין שהייה ובין לעניין חזרה, בין בקירה גרופה או כתומה, בין בקירה שאינה גרופה או כתומה. מי שרוצה לעשות לעצמו טבלה, אז הטבלה היא בצורה כזאת היא צריכה להיות. יש בעצם שלוש דעות, רבי מאיר, רבי יהודה, או אם אנחנו מקימים את המשנה לא ייתן הכוונה לא ישעה, או כמו דעת חכמים. זה דעה שנייה. דעה שלישית זה דעתו של חנניה. או אם אנחנו מקימים את המשנה לא ייתן, הכוונה לא יחזיר. וכל אחד משלושת הדעות האלה יש בית שמאי ובית הלל. אז ככה, לעניין, אחרי זה אנחנו מסדרים למעלה, שהייה וחזרה, ובשהייה יש על גבי גרופה או כתומה ושאינה גרופה או כתומה, וגם בחזרה יש על גבי גרופה או כתומה ושאינה גרופה או כתומה. אז נתחיל ככה, שהייה על גבי קירה, גרופה או כתומה. לפי רבי מאיר, דעת בית שמאי שאסור, ולפי בית הלל, מותר רק מים חמים. לפי רבי יהודה, או לפי דעת חכמים, או לפי דעת המשנה שלנו, אם לא ייתן הכוונה לא ישעה, אז לפי בית שמאי, מותר רק מים חמים, לפי בית הלל מותר כל דבר, וכן, ככה הסברו גם כן חנניה, או אם אנחנו גורסים את המשנה, לא ייתן הכוונה לא יחזיר, אז גם כן, לפי בית שמאי מותר רק מים חמים, ולפי בית הלל מותר גם תבשיל. עכשיו אנחנו עוברים לגבי שהייה, לגבי קירה, שאינה גרופה או כתומה, שפה זה כובד המשקל, שזה בעצם המחלוקת בין חנניה ורבנן. אז ככה, רבי מאיר הוא בעצם דעה מאוד מחמירה, הוא סובר שבין לפי בית שמאי ובין לפי בית הלל, אסור להשעות על גבי קירה, אם היא לא גרופה או כתומה. לעומת זאת, לפי דעת רבי יהודה, או התנא של המשנה שלנו, אם אנחנו אומרים לא ייתן הכוונה לא ישעה, או לפי דעת חכמים, אז אסור בין לפי בית שמאי ובין לפי בית הלל, להשעות על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה. ולעומת זאת, לפי דעת חנניה, או התנא של המשנה שלנו, אם לא ייתן הכוונה לא יחזיר, הוא סובר שלפי בית שמאי מותר להשעות מים חמים, ולא תבשיל, ולפי בית הלל מותר גם תבשיל. עכשיו לעניין חזרה, אז ככה, קירה שאינה גרופה או כתומה, אז לפי רבי מאיר, בדעת בית שמאי כמובן יהיה אסור, וגם לפי דעת בית הלל יהיה אסור, בדעתו של רבי מאיר. ולפי דעתו של רבי יהודה, או התנא של המשנה שלנו, אם לא ייתן הכוונה לא ישעה, או לפי דעת חכמים, אז ככה, לפי בית שמאי אסור לחזיר על גבי קירה, אפילו אם היא גרופה או כתומה, ולפי בית הלל, אם היא גרופה או כתומה, מותר. ולפי דעת חנניה, או לפי דעת התנא של המשנה שלנו, אם לא ייתן הכוונה לא יחזיר, אז גם יהיה אותו דבר. לפי בית שמאי יהיה אסור, ולפי בית הלל יהיה מותר. עכשיו, לגבי להחזיר, לגבי קירה שאינה גרופה ואינה כתומה, שזה שני הסיבות להחמיר, זה גם חזרה שזה יותר חמור משהייה, וגם קירה שאינה גרופה או כתומה, אז כולם מודים, בין רבי מאיר, בין רבי יהודה, כל הדעות, כולם הסברו שיהיה אסור להחזיר על גבי קירה שאינה גרופה ואינה כתומה. ואם נרצה ללכת הלכה למעשה, זה נורא פשוט. בשבת, אדם שיש לו סיר על גבי האש, בכל סיבה שאיש הוא שם את זה שם ביתר, אם הוא הוציא את זה מעל גבי האש, יהיה אסור לו להחזיר את זה על גבי הגז, בשום פנים ואופן, או על גבי קירה חשמלית, יהיה אסור בשום פנים ואופן להחזיר בשבת עצמה. זה אין שום דעה שמתירה. עכשיו, לגבי להחזיר על גבי קירה גרופה או כתומה, לפי בית הלל יהיה מותר, ולכאורה ככה גם יהיה להלכה. עכשיו, לגבי שהייה, אז ככה, אם זה על גבי קירה שהיא גרופה או כתומה, ידענו להשעות על גבי הפלטה, בוודאי שמותר, כי כמו דעת בית הלל, שמותר אפילו תבשיל, בית שמאי אומרים רק חמים, אבל בית הלל אומרים שמותר אפילו תבשיל, מותר להשעות על גבי פלטה. עכשיו, הסלע העיקרי שלנו הוא לגבי להשעות על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה, ידענו להשעות על גבי הגז ממש. האם מותר או אסור? זאת הייתה השאלה שבה פתחנו את השיעור, ובעצם יש כאן מחלוקת, מי ששם לב, רבי מאיר, שבזה ודאי אנחנו לא פוסקים להלכה. נשאר פה מחלוקת חכמים וחנניה, חנניה וחכמים. חנניה אומר שמותר, אם התבשיל הוא מבושל כמאכל בן דרוסאי, להשעות אותו על גבי הגז. זאת אומרת, אם האדם נמצא עכשיו בערב שבת, ויש לו פה את האוכל למחר נאמר, ויש לנו פה תבשיל שהוא מבושל כמאכל בן דרוסאי, הוא לא צריך פלטה מעיקר הדין. כמובן להחמיר כדאי להחמיר. הוא לא צריך פלטה מעיקר הדין, אם זה תבשיל שהתבשל כמאכל בן דרוסאי, לפי דעת חנניה. ולפי דעת רבנן, הוא כן צריך פלטה. זה בעצם הנקודה. עכשיו, לפי מה אנחנו נפסוק בין שתי הדעות האלה, אז השולחן ערוך מביא, בסימן ריש נון ג' סעיף א', הוא מביא דבר ראשון את הדעה שאוסרת. והוא אומר שיש דעה שאוסרת כמו דעת חכמים. ואז יש אומרים שמתירה, ואז הוא מביא את דעתו של חנניה, ואלה שיודעים ללמוד טוב שולחן ערוך אומרים שנראה מדעתו שאסור, שבאמת אפילו אם התבשיל יתבשל כמאכל בן דרוסאי, אסור להשעות את זה על גבי הגז עצמו, אלא דווקא על ידי פלטה יהיה מותר. עכשיו, הרמ"א כותב שנוהגים להקל כמו דעת המתירים, כמו דעת חנניה. עכשיו, אפילו לפי דעת אלה שתמיד הולכים לפי השולחן ערוך, כאן בספר ילקוט יוסף כותב, על המקום, סימן ראשון ג' סעיף א' גם כן, הוא מביא שמה שיש נוהגים להקל ויש להם על מי לסמוך, אפילו אלה שפוסקים כמו דעת השולחן ערוך, והוא מביא שם בהערה שמסתמכים על דעתו של ספר מנחת כהן, שזה מובא במשמרת השבת, פרק A, שער ה, שהשולחן ערוך חזר בו מזה שהוא יחמיר כמו דעת, דעת חכמים, בסימן ריש נון ד' סעיף ד', שם נראה מדעתו שהוא סובר כמו דעת כמו דעת חנניה, שאפשר להקל תבשיל שהתבשל כמאכל בן דרוסאי, להשעות אותו, בן אדם שאין לו פלטה, והתבשיל כבר מבושל כמאכל בן דרוסאי, להשעות אותו על גבי הגז, אפילו ביום שישי מותר לו להשעות אותו ככה על גבי הגז. טוב. שואלת הגמרא, היא באה אליהו. אפילו לפי הדעות שאוסרים בכל מיני סיבות שהם להשעות על גבי הקירה. מהו לסמוך בה? האם מותר לסמוך סיר לדופן קירה? יש לנו פה קירה שבדרך כלל בה מבשלים, בדרך כלל שמים את הסיר על הקירה או בתוך הקירה, פה בן אדם רוצה לשים את הסיר ליד הקירה. האם מותר או אסור? האם רק תוכה וגבה, דהיינו בתוך הסיר או על גבי, בתוך הקירה או על גבי הקירה, רק שם יש דעות שאומרים שאסור, אבל לסמוך בה, לסמוך לדופן הקירה, שם הם יודעו שיהיה שפיר דמי שיהיה מותר, או דילמה, או שנאמר שאין הבדל, ולא שנה אלה שאוסרים להשעות על הקירה או בתוך הקירה, יאסרו גם לסמוך בצדי הקירה. וכאן הגמרא מנסה להוכיח מהברייתא, שראינו ברייתא ארוכה, רבי מאיר, רבי יהודה וכולי, מתחילת הברייתא הזאת, שהנקודה הראשונה שלא כל כך הדגשנו אותה בהתחלה, תשמע, התחלנו, הברייתא שם התחילה ככה, שתי קירות המתאימות, יש לנו פה שתי קירות שהן דבוקות אחת לשנייה, ויש קיר של חרס מפריד ביניהן. אחת גרופה או כתומה, ואחת שאינה גרופה או כתומה. עכשיו אנחנו ישר בברייתא נכנסנו לזה, שהקירה שהיא גרופה או כתומה, יש לדין של קירה גרופה או כתומה, והקירה השנייה היא אינה גרופה או כתומה. לא התייחסנו לזה שהקירה, נכון שהיא גרופה או כתומה, אבל היא נמצאת ליד קירה שאינה גרופה או כתומה. מבחינתנו זה הלך טוב. זאת אומרת, מכיוון שהקירה הסמוכה לה, הגחלים שלה גרפו אותה מהקירה, או שקטמו אותם, אז זה בסדר. עכשיו נשאלת השאלה, למה זה בסדר? ואף על גב דקסליק להיהב למעידך. הרי נכנס חום, הקירה שבה יש גחלים בוערות, מביאה חום לקירה השנייה, שבה אין את הגחלים הבוערות. אז למה מותר להשעות בקירה שהיא גרופה או כתומה? רואים מכאן שמותר לסמוך קירה, מותר לסמוך סיר ליד קירה, לשים על הקירה אסור, אבל בצדי הקירה נראה שמותר, דוחה הגמרא לא זה לא ראיה. אומרת הגמרא, יכול להיות שכשיש לך שתי קירות שהן דבוקות אחת לשנייה, מותר לך להשעות על גבי הקירה שנמצאת ליד קירה אחרת ששם יש גחלים בוערות, הסיבה ששם מותר, דיל משני הטם, דכיוון דמדליה, מכיוון שאתה בסוף שם את הקדירה במקום גבוה, על הקירה, שליט באווירה, אז עד שהחום מגיע מהגחלים, עד ללמעלה זה קצת מתקרר, לכן זה מותר, אבל עדיין זה לא יוכיח שמותר לשים סיר ממש ליד הקירה, בחלק שלמטה, בצדי הקירה, אולי שם הקירה נותנת יותר חום לסיר, אולי זה יהיה אסור. מנסה הגמרא לתרץ, תשמע, ראיה שאסור באמת. דאמר רב ספרא, אמר בשם רב חייא. אדם שהיה לו קירה, קטמה, הוא קטם את זה באפר, כדי שיהיה מותר להשעות על גבי הקירה הזאת. ונתלבטה, דהיינו, האש, הגחלים, קיבלו כוחות מחודשים והתחילו לבעור מעצמם. למרות שהיה אפר שחיסה אותם, הם בערו מעל האפר. הדין הוא, סומכין לה, מותר סמוך לקירה הזאת לשים סיר ולחמם. כבר מפה אפשר לדייק שדווקא בגלל שקטמו את האפר, עם האפר, את הגחלים, לכן מותר לסמוך לקירה הזאת את הקירה, את הסיר. אבל אם לא יהיה אסור, אז כבר יש לנו ראיה שאסור. טוב. מה עוד מותר? ומקיימין עליה, מותר גם להשעות על גבי הקירה הזאת, סיר או קדירה, ונוטלין ממנה, מותר לקחת, ומחזירין לה, מותר גם להחזיר בשבת על גבי קירה, זה נקרא קירה גרופה או כתומה, למרות שהגחלים חזרו לבעור. ושמע מינה, לסמוך נעמי, גם לעניין לסמוך בצידי הקירה, קטמה, אין, דווקא אם הוא קטם את הגחלים באפר, אז מותר לסמוך. לא קטמה, לא, אבל אם הוא לא קטם באפר, אסור לסמוך לקירה סיר אחר. דוחה הגמרא לו, זה לא ראיה. ולתאמיך, נוטלין ממנה דקטני. מה שרבי חייא אומר, שמותר ליטול מעל גבי הקירה את הסיר בשבת. מה, גם אז דווקא אם קטמה אין, לא קטמה, לא? רק אם זה קירה כתומה. גרופה או כתומה, מותר להוציא סיר ממנו בשבת, ואם לא, אסור. הרי להוציא סיר מותר אפילו מעל גבי גחלים, מעל גבי קירה שיש בה גחלים בוערות, מותר גם כן בשבת. אלא מה? מה שכתוב, נוטלין, תנה נוטלין משום מחזירים. מה שכתוב שמותר לקחת משם את הסיר, זה בגלל שרצו להגיד לך, לא רק מותר לקחת, מותר גם להחזיר אחר כך. זה שמותר לקחת, זה פשוט לנו. אז אותו דבר הכנה מתנה סומכים משום מקיימים. כתוב כאן שמותר לסמוך בצדי עקירה סיר אחר, כדי ללמד אותך שמותר גם לשים מעל גבי עקירה. שואלת הגמרא, אחי אשתא, מה אתה מדמה בכלל בין שני הדברים? הטעם, נוטלין ומחזירים בכלל מקום הוא, כשכתוב שמותר להוציא סיר מעל גבי עקירה, כשכתמו אותה באפר, אז אתה, בשביל להגיד ששמו את זה על גבי הקירה, אתה צריך להגיד לפני כן שבכלל הוציאו את זה, כדי שתבין שאתה מחזיר את אותו דבר שהוצאת, כי זה באחד מקום הוא. אז לכן טענה נוטלים משום מחזירים, כדי ללמד שמותר להחזיר, צריך לפני כן לומר שלקחו משם את הסיר, כדי להגיד שאחר כך מחזירים אותו. אלא אך, פה לגבי סמיכה, זה שני דברים שונים. סומכים באחד מקום הוא. קודם כל אתה מדבר איתי הלכה שמותר לסמוך בצידי הקירה. מקיימים באחד מקום, וזה שמותר להשרות על גבי עקירה, זה מקום אחר לגמרי, מה שייכות זה לזה? אלא יש פה הוכחה ברורה, שכל מה שמותר לסמוך סיר לקירה, זה דווקא אם הקירה היא גרופה או כתומה, אבל אם לא, יהיה אסור. שואלת הגמרא, מה היה ויעלה, מה היה הלכה לגבי השאלה הזאת? אומרת הגמרא, תשמע, ראיה שמותר כן לסמוך, כי הברייתא אומרת, קירה שהיא סיכוה בגפת ובעצים, למרות שלא גרף ולא קטם, סומכין לה, זה מותר, ואין מקיימין, אסור להשעות על הקירה, אלא אם כן יגרופה או כתומה, שזה בוודאי יהיה מותר. גחלים שעממו, גחלים שכבר נוטים להיקבות, או שנתן עליה נאורת של פשטן דקה, בשביל לחסות אותה, הרי היא ככתומה, ואז יהיה מותר לסמוך. אבל בכל אופן רואים מפה, שהברייתא אומרת במפורש, שלסמוך לקירה יהיה מותר, אבל להשעות על גבי קירה, אם היא לא גרופה או כתומה, יהיה אסור. אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר בשם רבי יושעיה, אם אדם כתמה, הוא כתם את הקירה, היה הגחלים, הוא חיסה אותם באפר, והובערה, היא מעצמה, הגחלים מעצמם התחילו לבעור, והתגברו על האפר. משין עליה חמין שהוא חמו כל צורכן, ותבשיל שבישל כל צורכו. הגמרא מבינה עכשיו, שזה שהגחלים חזרו ובערו, זה אומר שהקירה היא לא גרופה או כתומה. ובכל זאת מותר להשעות תבשיל שבישל כל צורכו? רגע, אבל יכול להיות שזה סוג של תבשיל כזה, שככל שהוא על האש יותר, הוא נהיה מבושל יותר טוב. זה בשר בקר מסוג מסוים, בסוג בישול מסוים, שככל שמבשלים אותו יותר, הוא יותר משובח, או כל סוג תבשיל אחר, שכמה שמבשלים אותו יותר, הוא יותר משובח. משמע מן המצטמק ויפה לו מותר להשעות אותו אפילו בקירה שהיא לא גרופה וכתומה? אומרת הגמרא, שאני אחת דקטמה. פה מציאות הבן אדם שם אפר, הוא גילה דעתו שהוא לא מעוניין לחטות בשבת. אז מה אתה אומר? למה אסור להשעות בדרך כלל בשבת סיר על גבי הגחלים? כי חושבים שמה יחטא. פה הוא לא יחטא, כי הוא הרי גילה דעתו בזה שהוא שם את האפר על גבי הגחלים. שואלת הגמרא, היא אחי, מה היא לממרה? אז אם כן, מה החידוש? בוודאי שמותר. הוא הרי עשה גרופה או כתומה, אתה אומר שזה... אתה אומר, אם זה גרופה, אם זה נחשב כמו קירה גרופה או כתומה, בוודאי שמותר להשעות על זה תבשיל שבישל כל צורכו. מתרצת הגמרא, ובערה הצטריכה לה. החידוש הוא שלמרות שהגחלים פה בערו שוב אחרי שכתמו אותם באפר, יש חידוש שזה נקרא עדיין קירה כתומה. מהו דתימה? אני הייתי חושב, כיוון דובערה, הדרלה למילתא קמייתא. אני הייתי אומר, תשמע, מה פה כל העניין שהקירה צריכה להיות גרופה או כתומה? שהגחלים צריכים להיות קבועות, להוציא אותם החוצה, להחליש אותם. אבל פה שזה חזר להיות גחלים בוערות, אז מה זה משנה אם הוא קטם או הוא לא קטם? המציאות עכשיו, שורה תחתונה, שיש כאן גחלים לוחשות, אז אולי יהיה לזה דין של קירה שאינה גרופה או כתומה. מה עוד אתם הכוון דהובערה, אדרלה למילתא קמייתא, אז חזר חזרה למה שזה היה קודם, שזה קירה שאינה גרופה או כתומה. כמשמע לן, שמכיוון שהוא גרף או קטם לפני כן, מותר לשות עליה תבשיל שהתבשל כל צורכו, אפילו אם הוא מצטמק וטוב לו, כי הוא גילה דעתו בזה ש... הוא קטם, שם אפר, שהוא לא מעוניין להמשיך לבשל את זה יותר, אלא רק מעוניין שישמר לו החום ואולי יבוא לחטות. כאן הגמרא מביאה שלוש דעות מה סובר רבי יוחנן בעניין בישול. וכאן זו הדעה הראשונה, אמר רבא בר בר חנה, הוא אמר בשם רבי יוחנן. אם יש לנו פה קירה, קטמה הוא שם אפר על הגחלים והובערה, הגחלים בערו שוב. משהין עליה חמין שהוא חמו כל צורכן ותבשיל שבישל כל צורכו. זאת אומרת, הדגש כאן הוא שמותר להשעות על גבי הקירה הזאת אפילו תבשיל שבישל כל צורכו. ואפילו אם הגחלים האלה הם גחלים של רותם, של סוג של צמח של רותם, רתמים, שהם בוערים מאוד חזק, ומאוד חמים, וגם אם אתה שם אפר, לא כזה מהר הוא חווה. שמע מינה, מדברי רבי יוחנן אנחנו למדים, מצטמק ויפה, לא מותר להשעות אותו על גבי קירה, שאינה גרופה ואינה כתומה. הגמרא הבינה, כמו שהבנו קודם, שברגע שזה חזר לבאור, הגחלים חזרו לבאור, זה אומר שזה קירה שאינה גרופה או כתומה, ובכל זאת אומר רבי יוחנן, שמותר להשעות עליו תבשיל שבישל כל צורכו, הכוונה, אבל הוא עדיין יהיה טוב לו להמשיך להתבשל, הוא מבושל טוב, אבל אם תכשיר לבשל אותו יהיה עוד יותר טוב. אז נראה מדברי רבי יוחנן שהוא סובר שמותר להשעות אותו על קירה שלא גרופה או כתומה. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, שאני הכה דקטמה. פה זה נקרא קירה שכתמו אותה באפר, זה שהיא חזרה לבאור שוב, זה עניין אחר. אבל באמת, קירה שאינה גרופה או כתומה, אסור להשעות עליה, תבשיל, אפילו אם יתבשל כל צורכו, אם הוא מצטמק ויפה לו. טוב, אז אם כן, יש לנו דעה אחת בדעת רבי יוחנן, שתבשיל שיתבשל כל צורכו, אבל הוא מצטמק ויפה לו, אסור להשעות אותו על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה. שואת הגמרא, היה חימי למימרה, אבל אם כן, מה חידש רבי יוחנן? עונה הגמרא, הוא וראי צריך עלי. מה אתה רוצה להגיד? שהחידוש הוא, שאפילו שהיא חזרה לבאור שוב, הגחלים חזרו לבאור שוב, זה עדיין נקרא קירה גרופה או כתומה. היינו אח, זה בדיוק מה שאמר רב הושעיה, אז מה רבי יוחנן מוסיף יותר? עונה הגמרא, גחלים של רותם מצטריך עלי. הוא רוצה לחדש לך, לא סתם גחלים רגילים, שכשאתה שם עליו אפר, סביר להניח שהוא כבר נחלש, הוא נחבא. אלא אפילו גחלים של רותם, שאנחנו יודעים שאם אתה שם על זה אפר, לא בטוח שהוא יקווה, כי זה גחלים מאוד 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 חזקים. אז אולי הייתי חושב שלא יועיל לשים על זה אפר, כמה שמלן שכן יועיל לשים על זה אפר, ואם אחרי זה חזר לבאור, זה כבר נחשב עדיין, זה נחשב עדיין גחלים שהם גרופים וכתומים. עכשיו מביאה הגמרא דעה שנייה בדעת רבי יוחנן. אמר רב ששת, אמר בשם רבי יוחנן. מקודם היה רבא ברבר חנה בשם רבי יוחנן, עכשיו זה רב ששת בשם רבי יוחנן. קירה שהיא סיכוה בגפת ובעיצים. זאת אומרת, שזה לא גרוף וכתום. משין עליה חמין שלא הוחמו כל צורכן, ותבשיל שלא בישל כל צורכו. זה חידוש אדיר, שמותר להשעות תבשיל שלא מבושל כל צורכו, על גבי קירה אפילו שהיא לא גרופה או כתומה, יש פה גחלים, אתה מבשל פה תבשיל שלא מבושל לגמרי, בכל זאת מותר להשעות, אני שמתי את זה בערב שבת, מותר לי להשאיר את זה על גבי הגחלים בשבת. אבל אם הוא עקר את הסיר מהקירה, לא יחזיר, עד שיגרוף או עד שייתן אפר, כי חזרה זה כבר יותר חמור. כסבר, רבי יוחנן סובר, מתניתין, מה שהמשנה אומרת, קירה שהיא סיכוה בגפת וביצים, לא ייתן עד שיגרוף, הכוונה להחזיר תנן, לא ייתן הכוונה להחזיר בשבת, אבל לשעות משעין אף על פי שאינו גרוף ואינו כתום, ולכן הוא סובר שאם התבשיל הזה מבושל כמאכל בן דרוסאי, מותר להשעות אותו על גבי קירה, אפילו אם היא לא גרופה או כתומה. שואלת הגמרא, אמר רבא תרווי ותנני, שני הדברים של רבי יוחנן כתובים מפורש במשנה, גם לשעות, זה שרבי יוחנן אמר שמותר לשעות חמין, שלא הוחמו כל צורכם, ותבשיל שלא בישל כל צורכו, אפילו על קירה שאינה גרופה או כתומה, תנינה, זה כתוב בפרק הראשון, אין נותנים את הפת, אסור לשים לחם, בצק, כיסה, בתוך התנור בערב שבת, עם חשיכה, דיינו ממש סמוך לשקיעה, ולא חררה על גבי גחלים, גם אסור לשים איזושהי עוגיה, שאופים אותה על גבי גחלים, על גבי הגחלים, בערב שבת לפני השקיעה, אלא אם כן יש מספיק זמן ביום שישי לפני שנכנסת שבת, כדי שיקרמו פניה של הפת מבעוד יום. מדייקים מזה, קרמו פניה, אבל אם קרמו פניה של הפת מבעוד יום, שקצת כבר קיבלו את החלק הקשה שבו, קצת נאפו, שרי, אז מותר להמשיך להשעות את זה בתוך התנור, אפילו שהתנור הזה הגחלים שלו בוערות, והוא לא גרף ולא קטם, אז רואים מפה שברגע שהוא נאפה קצת, והוא לא נאפה כל צורכו, מותר להשעות אותו בתנור, שהוא לא גרוף ולא כתום, כי הרי תמיד תנור זה נקרא דבר שאינו גרוף ואינו כתום, כמו שנראה בהמשך, משנה מפורשת שאומרת שהחום של כלי של בישול שנקרא תנור, החום שלו הוא מאוד חזק, ולכן שם בין גרוף ובין גרוף וכתום, בין אינו גרוף וכתום, יש לו דין של קירה שאינו גרוף וכתום, זאת אומרת זה תמיד נקרא קירה שיש שם גחלים בוערות. תנור זה יותר חמור. בכל אופן, אם אתה רואה שבתנור מותר לי לשים פת בערב שבת, אם זה רק יתחיל להיעפות מבעוד יום ויקרמו פניה מבעוד יום, כבר מותר לי להשאיר אותו במהלך השבת. אז אם כן רואים שמותר להשעות תבשיל שהתחיל בישולו, אפילו על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה. וכן, מה שרבי יוחנן אמר שמותר להחזיר, אם הוא עשה גרף וקטם את האפר, מותר אפילו להחזיר בשבת. נמי תנין, אז המשנה שלנו אומרת מפורש, בית הלל אומרים, אף מחזירים, שמותר להחזיר את התבשיל על גבי הקירה, ועד כאן לא קשרו בית הלל, אלא בגרופה ובכתומה. בית הלל התירו להחזיר על גבי קירה גרופה וכתומה, אבל שאינה גרופה וכתומה, לא. אז אם כן, זה כתוב מפורש במשניות, אומרת הגמרא נכון, ורב ששת, מה שהביא בשם רבי יוחנן, נעמיד דיוק הדמתניתין כמה שמה לנו, בא לחדש לנו שכך באמת צריך לדייק במשנה, אין לגבי פת, צריך לדייק שמדובר שמה שזה כבר נאפה, כשיעור כזה שהוא כבר התחיל את האפייה שלו, ולכן מותר להשעות אותו על גבי התנור, וגם להגיד את העניין הזה, שמה שכתוב שבית הלל אומרים אף מחזירים, הכוונה דווקא לגבי קירה גרופה וכתומה, אבל אם אינה גרופה וכתומה, בית הלל לא מתירים להחזיר בשבת. עכשיו מביאים את הדעה השלישית בדעתו של רבי יוחנן. אמר רב שמואל בר יהודה, אמר בשם רבי יוחנן, קירה שהסיקוה בגפת ובעצים, והגחלים בוערות, לא גרפו וקטמו את הגחלים, משין עליה תבשיל שבישל כל צורכו, וחמין שהוא חמו כל צורכן, ואפילו מצטמק ויפה לו, בכל זאת מותר. אמר ליהו מרבנן לרב שמואל בר יהודה, למה אתה אומר שמותר להשעות תבשיל ש... מה זה מצטמק ויפה לו? הכוונה שככל שהוא מתבשל יותר, זה יותר טוב לו. נכון שהוא כבר מבושל טוב, אבל אם הוא ימשיך להתבשל, זה רק יועיל לתבשיל עוד יותר. הוא אומר פה שמותר לבשל, להשעות דבר כזה על גבי הקירה. איך אתה אומר דבר כזה? הרב ושמואל דאמרי תרוויו, מצטמק ויפה לו, אסור להשעות על קירה שאינה גרופה או כתומה. אמר לי, את הולט ענה ידה, וכי אני לא יודע, דאמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מצטמק ויפה לו, אסור? אני לא מדבר איתך על דעתו של שמואל, כי כאמין לרבי יוחנן כאמין, אני מדבר איתך על דעתו של רבי יוחנן. טוב. אמר לרב עוקבה ממי שן, הוא אמר לרב אשי, האתון, אתם שאתם גרים בבבל, דמקרביתו לרב ושמואל, אתם הרי הרבנים שלכם פה בבבל, זה רב ושמואל, עבידו כרב ושמואל, ואתם אל... תבשלו, אל תשהו, לא תבשלו, אל תשהו תבשיל, אם הוא מצטמק ויפה לו על גבי קירה שיש שם גחלים שלא גרפו ולא קטמו אותם. אבל ענן, אנחנו בארץ ישראל, נאבד כרבי יוחנן, ואם יש פה תבשיל שיתבשל כל צורכו, אפילו אם ככל שמתבשל יותר זה יותר טוב לו, זה מצטמק ויפה לו, בכל זאת אנחנו נתיר להשעות כזה סוג תבשיל על גבי קירה, אפילו שהיא אינה גרופה וכתומה. אם כן, יש לנו כאן שלוש שיטות בדעת רבי יוחנן, האם מותר להשעות על גבי קירה שיש שם גחלים בוערות שאינה גרופה או כתומה. רבא בו בר חנה אומר, אם לא יתבשל כל צורכו, אסור. אם יתבשל כל צורכו, אז עדיין אסור אם זה מצטמק ויפה לו. עדיין ככל שזה מתבשל יותר, זה נהיה יותר משובח. אבל אם זה מצטמק ורע לו, מותר. דעה שנייה, רב ששת אומר בשם רבי יוחנן, שבין אם הוא יתבשל כל צורכו, בין אם הוא לא יתבשל כל צורכו, מותר להשעות אותו אפילו על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה. רב שמואל בר יהודה אומר בשם רבי יוחנן, שאם לא יתבשל כל צורכו אסור, אבל אם יתבשל כל צורכו מותר, אפילו אם יצטמק ויפה לו. אמר לי אביי, אביי שהתלמידו של רב יוסף, שאל את רבו רב יוסף, מהו להשעות על קירה שאינה גרופה ואינה כתומה? אמר לי, אז ענה לו רב יוסף, הרב יהודה משהו לי, בשביל רב יהודה היו משעים על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה. ואכיל, בכל זאת הוא היה אוכל. אמר לי, אז אביי אומר, זה לא ראיה. בר מיני דרב יהודה, אתה לא יכול להוכיח מרב יהודה, למה? דכיוון דמסוכן הוא, רש"י מביא שהיה רגיל לפעמים לאחוז אותו בולמוס, שזה מגיע מחמת רעב, אז היה צריך לתת לו לאכול מאכלים טובים, אז לכן היה מותר. אפילו בשבת, נמי שרי למי בעד לי, לכן היה מותר אפילו בשבת לבשל בשבילו. אבל לי ולך מהי? מה היה הדין לי, לך, שאנחנו בריאים, שנזכה להישאר בריאים? בכל אופן, מה היה הדין לגבינו? אמר לי, אז רבי יוסף ענה לו, אני אגיד לך, בסורה, מקום שנקרא סורה, נהגו שמשהו. איפה אנחנו רואים דבר, מה הראיה שאפשר ככה לנהוג לכתחילה? דרב נחמן בר יצחק, מרי דאוב דאבה. אתה יודע שרב נחמן בר יצחק, הוא מאוד מאוד היה דקדקן במצוות, הוא היה מאוד מאדר. ומשהו לי ואכיל, בכל זאת הוא היה מתיר לעצמו לאכול מאכל, שישהו אותו על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה. מספר את הגמרא, אמר רב אשי, קאים נקמי דרב הונה, פעם עמדתי לפני רב הונה, ושהין לי קסה דארסנה, ואכל. זאת אומרת, נתנו לו דגים, שנקראים קסה דארסנה, זה דגים מיוחדים שהיו מתגנים אותם עם השומן של הדגים עצמו, עם קמח. והשהו את זה על גבי קירה שלא הייתה גרופה או כתומה, ונתנו לו לאכול והוא אכל מזה. עכשיו, זה ברור שזה מותר לפי דעתו. השאלה היא מה הסיבה? ולא ידענה אם משום דקסבר מצטמק ויפה לו מותר, האם הוא מקל והוא אומר שלמרות שהדגים האלה, ככל שמבשלים אותם יותר, הם מתבשלים, הם נהיים יותר טובים, למכון שהם מבושלים כל צורכם, אבל ככל שהם מתבשלים יותר ומצטמקים, זה טוב להם, ובכל זאת הוא סובר שזה מותר, אם משום דכיוון דאית בי מיכה, או בגלל שיש בזה מיכה, הכוונה קמח, מצטמק ורע לו הוא. אז לגבי הקמח, בשביל זה, זה לא, ככל שמבשלים אותו יותר, הקמח לא נהיה יותר טוב. אז לכן, מותר להשעות. אמר רב נחמן, אם יש לך פה תבשיל שהתבשל כל צורכו, אם זה מצטמק ויפה לו, אסור להשעות את זה על גבי קירה עם הגחלים שם בוערות והיא לא גרופה או כתומה. ואם זה מצטמק ורע לו, מותר. כללה דמילתא, כל תבשיל דאית בי מיכה, אם זה תבשיל שיש בו קמח, מצטמק ורע לו. אולי זו הסיבה שיש כאלה שבתוך החמין שמים כזה מין קוגל שעשוי מקמח. יכול להיות שזה בגלל שהם רוצים להדר, לוודא ב-100% שהחמין שלהם זה ודאי לא מצטמק ויפה לו כדי להחמיר יותר בהלכות שבת. אולי. בכל אופן, כל תבשיל שיש בו קמח זה ודאי נקרא מצטמק ורע לו. לבר מתבשיל דליפתא, חוץ מתבשיל שעשוי מלפת, דאף על גב דאית בי מיכה, אפילו שיש בו קמח, מצטמק ויפה לו הוא. והנמילה, מתי התבשיל הזה נקרא מצטמק ויפה לו, מתבשיל של לפת, דאית בי ביסרה. אם יש, מתבשל איתו ביחד גם בשר עם הלפת הזה. אבל דאית בי ביסרה, אם הלפת הזה מתבשל בלי בשר, מצטמק ורע לו הוא. אפילו אם הקמח הוא מצטמק ורע לו. וכי אית בי ביסרה, שיש בו בשר זה שאמרנו שזה נקרא מצטמק ויפה לו, נמי לא אמרן, אלא דלא קבאי לאורחים. דווקא אם הוא לא רוצה לתת את התבשיל הזה לאורחים, לא אכפת לו שזה יצטמק, ויהיה לו פחות, כי בכל אופן לא מגיעים אליו אורחים, אז גם אם יהיה לו פחות, זה עדיין טוב בשבילו. אבל קבאי לאורחים, אם הוא צריך לתת את התבשיל הזה לאורחים, מצטמק ורע לו. למה? כי ברגע שזה יהיה חתיכות קטנות, מצומקות, אז זה לא מספיק מכובד לתת את זה לאורחים. הוא מעדיף שזה יהיה פחות טוב. זה יהיה מבושל פחות טוב, אבל שזה יהיה חתיכות חשובות. מאכל ליפדה, שעשוי מתאנים, וכן מאכל דייסה, וכן מאכל תבשיל שעשוי מתמרי, מתמרים, כל אלה מצטמק ורע להן. ככל שמתבשלים יותר, זה לא מוסיף שום דבר. הם מתבשלים כשיעור בישולם, ואז זה כל הבישול שהם צריכים. מה שמוסיפים לבשל אותם יותר, אז זה לא מוסיף שום דבר, אלא עד הרבה זה רק גורע. כל המוסיף גורע. עד כאן דף למד זין.